גם בדורות שלנו היו ימי הביניים, שזה היה כל שנות הגלות הארוכות שלנו, והחוכמה הייתה מאוד מאוד מצומצמת, כמו שאנחנו עסקנו בפרטים, אז גם החוכמה בעולם הייתה מצומצמת, וכשאנחנו צריכים לחזור לארץ, אז פתאום נהיה תקופת אז זו תקופה? ההשכלה, כל העולם עובר למצב של השכלה, בשביל מה? בשביל המשרד. אז עכשיו אנחנו רוצות בעזרת אנטיגנוס איש סוחו לברר, באמת איך צריך להיות היחס שלנו לחוכמה בכללותה. אנחנו ננסה לברר את זה לאט לאט, ובאמת קודם כל ננסה לברר מה משמעות המקום שממנו הוא בא. אז קודם כל, מה מזכיר לכם הביטוי סוחו? איזה מילה זה מזכיר לכם? סוכה, נכון? מה זה סוכה? לא סוכה של חג סוכות, בסדר? מתי אדם מתחשק לו לבנות לעצמו סוכה? מה זה סוכה? איך נקרא לזה היום?
ציליה,
פרגולה, בסדר? למה שאדם יבנה לה, בסדר? למה אדם רוצה לבנות לעצמו פרגולה? למה אדם רוצה לבנות לעצמו איזה ציליה? למי יש רעיון? אני משערת שיש לכם לכמה מפה פרגולות, נכון? גם למה יש פרגולה? למה? למה בנינו פרגולה? שיהיה צל. זאת אומרת שפרגולה, קודם כל, איפה היא נמצאת? תמיד בחוץ. פרגולה זה משהו בחוץ. אדם לפעמים רוצה לצאת החוצה. בחוץ לא בטוח כמו בבית. בבית יש ארבעה קירות, יש חלונות, יש סורגים, יש דלת, יש מנעול. גם לא כל אחד יכול להיכנס. כשרוצים נועלים את הדלת, וכל מי שנמצא בחוץ נשאר בחוץ. לפעמים אדם רוצה לצאת החוצה. למה? הסברתם את זה בתובנות, נכון? כי בחוץ יש מרחבים, ואתה פוגש את הטבע, ואתה מרגיש הרבה יותר את אלוקים, וזה נעים, וזה יפה, וזה מיוחד. לא תמיד מתחשק להישאר בבית. אלא מה? החוץ זה לא שלי, זה לא המקום שלי, נכון? זה איך שהטבע נברא. ולפעמים בחוץ קר, לפעמים בחוץ חם, לפעמים בחוץ רטוב, לא יודעת, כל מיני דברים. אז כשאדם בונה לעצמו פרגולה, או לא משנה, או משהו אחר, הוא בונה את זה בצורה כזאת, שהוא יוכל לשבת תחת הציליה הזאת או בפרגולה הזאת, ולא יהיה לו מדי חם, לא יהיה לו מדי קר, לא יהיה לו מדי, לא משנה מה, כל אחד לפי הצרכים שלו. אז הסוכה, כן, הסוכה כמשל, זה ביטוי לזה שהאדם יכול ליהנות מן החוץ. מה שיש בבית זה מה ששייך לי, זה העולם שלי. מה, איך הבית שלי נראה? בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שאני רוצה. פה אני שמתי ספה, ופה שמתי שולחן, ופה שמתי כיסא, ואני מרגיש בבית הכי בטוח, והכי שזה המקום שלי. מה קורה בחוץ? בחוץ, קודם כל אני יודעת שזה לא שלי. החוץ זה לא משהו שאני קבעתי איך הוא ייראה, נכון? פני השטח הם כמו פני השטח. מה אני עושה כדי להיפגש עם החוץ? אני יוצרת לעצמי איזושהי מסגרת ששומרת עליי ממה. למשל, אני שמה דק בפרגולה הזאת. למה אני שמה דק? כי לא בא לי לדרוך על האבנים שיש בחוץ והזכוכיות שיש בחוץ ולהתלכלך מהלכלוכים שיש בחוץ, אז אני בונה איזה דק. למה אני עושה מחיצות? כדי שהרוח לא תעיף אותי, או כדי שהשמש לא תחמם אותי מדי. הסוכה זה ביטוי למפגש של האדם עם החוץ, עם העולם החיצוני. קודם כל אומר אנטיגנוס איש סוחו, אני עומד מול כל מיני חוכמות. יש המון חוכמות, נכון? כתוב חוכמה בגויים תאמין. מה פירוש המשפט חוכמה בגויים תאמין? שמה? כן, שלמשל, אם מישהו גוי יצר פלאפון, אז לא נגיד, בגלל שזה גוי יצר את זה, אז לא נשתמש בזה. אם איזה חוקר גוי פיתח איזה תרופה מאוד מאוד טובה, אז לא נגיד, בגלל שזה גוי, לא נשתמש בתרופה. חוכמה בגויים תאמין, אומרים לנו חז"ל, יש הרבה תפקידים לגויים במציאות. הם צריכים לפתח הרבה מאוד דברים. מה שיכול לעזור לי בחיים, אני יכולה בשמחה להשתמש בו. מה הסכנה? הסכנה שיש אצל הגויים גם דברים, לא משהו, נכון. אז הסוכה זה משל, הסוכה זה משל המפגש שלי עם החוץ. כשאני פוגשת את החוץ, אני עושה את זה בצורה, בצורה מה? זהירה. אני עוצרת לעצמי איזושהי שמירה. אני מכניסה את עצמי לאיזושהי סוכה. אני לא נפגשת עם החוץ ב, 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 עם כל מה שהוא נותן, כי יש גם סכנות בחוץ. אז אני יוצרת לעצמי גדרות, אני יוצרת לעצמי סייגים, אני מסדרת לעצמי את החוץ בצורה כזאת שהוא יתאים לעולם שלי, נכון? אז אם לאדם יש מחשב, אז הוא עושה לעצמו, איך קוראים לזה? חסימה, נכון? הוא לא רוצה שכל התכנים שיש בכל המחשבים שבעולם ייכנסו לבית שלו, אבל הוא כן צריך מחשב, נכון? הוא רוצה לראות שיעורים בזום. אז מה הוא יעשה? אז הוא ישים חסימה, החסימה זה עסוקה. הוא ישים חסימה, והחסימה הזאת תשמור עליו מצד אחד להיפגש עם העולם החיצוני, ומצד שני לקבל מהעולם החיצוני רק מה שמתאים לו. בסוף הפרגולה אני בניתי אותה, ובסוף בניתי אותה לפי הצרכים שלי. אז זה, זה סוחו מבחינת המהות של המילה. אבל... כן, כל אחד יבונה לעצמו את הפרגולה שמתאימה לו, מה שנכון לו, מה שמתאים לו, כן. אבל יש גם מקום שקוראים לו סוחו. מי שמוצאת, אני לא אבקש ממכם לחפש בכל התנך, סבבה? מי שמוצאת בנביאים מקום שקוראים לו סוחו, מקבלת שבע נקודות.
אז לא באינטרנט, אבל... באינטרנט, חושבת...
לא, לא באינטרנט, בספר הזה. מי שמחפשת בספר הזה, לא... אני לא נותנת נקודה למי שמוצאת באינטרנט. בנביאים, מי מוצאת... בנביאים ראשונים, מי שמוצאת את המקום סוחו. זה מקום, זה מקום שקרה בו משהו, רגע, רמז, זה מקום שקרה בו משהו, סיפור שכולכם מכירות, אין מצב שמישהי לא מכירה.
מי יש בגבעה?
לא.
זה היה מנהל.
אני גם חשבתי.
מה,
אבל
זה נביאים ראשונים, בסיפורים שלנו. או יהושע או שופטים או שמואל או מלאכים, זהו. אבל אמרתי, זה משהו שכולם מכירות, זה סיפור שאין מצב
שם. בואו נחלק עבודה.
בדיוק.
מי עושה יהושע?
לא, ואז לא כך. מראש מהבדות.
עכשיו הרבה של פירות, לא?
זה כתוב עם היי, כתוב עם סין והיי. סוחו עם סין והיי.
לא
עם... זהו. סוחו עם סין והיי, לא עם סמך בבא.
אני ממנת לך.
איפה ההיי?
איפה ההי? בסוף המילה.
לא, אי, אי, די, זה מרחיב. אין נמדה.
אמרתי לכם, זה סיפור מפורסם. זה פרסום, סיפור מפורסם, 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 מפורסם.
זה קשור למשמעות גם?
בסוף אנחנו נגלה שזה קשור למשמעות, אבל זה ייקח לנו זמן. זה לא יקרה בשנייה. וגם יש לנו דף מעצבן. נו, מה קורה עם סוחו? יופי, אבל זה להביא את המצב.
וואי, מה זה חמאית? זה לא איזה חמאית. זה לא איזה חמאית. זה לא איזה חמאית. זה לא איזה
חמאית.
אבל אם
נכון
זה במלאכים?
לא.
אני חושבת שזה
בשמואל. זה לא במלאכים.
זה לא
במלאכים. זה בשמואל.
מה
שם
דוד המלך,
נכון. אני אראה את זה. יפה, זה משהו עם דוד, הנה, הם קצרות אחרי.
לא, אני אראה את
זה.
זה עם בת שבע?
הוא
בורח
לשם.
לא, אני כבר בורח לשם. זה נראה לך משתלו,
יש לך במחשב פה. חפשו. ככה. נהי, בטוחן, יש לך.
לא,
אולי...
אולי
אני אנחנו מוכנים גם לא למצוא.
אבל עכשיו
כבר
יש לך מלא
רמזים,
סליחה.
לא, בסדר, אני חמיד את הבטן לדוד, אבל
אני חמיד את זה לא חפקים. לא, אמרתי שזה סיפור מפורסם, תרגו, נו. כמה רמזים ניתן לכם? נכון, אבל איפה זה כתוב?
אז אני מחפש את הקלאס.
כבר יש לכם את כל הפרטים.
מה? הוסיפו עוד.
אני יכולה לתת לו
דימי. מה? מה? מה חוץ מדוד?
אני זה דוד וגוליאת. זה ראות אמרה את זה, לא אני. יאללה.
רגע, 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 זהו, אני כבר עופרת, אני כבר עופרת. איזה פנות?
נו, איפה זה כתוב? נו, מי מקבל את 7 נקודות?
אני רוצה 7 נקודות לחתן, הרבנית.
חתן לא הבטחתי, אני מתנצלת. אתמול הסברתי שעוד לא מתחתנים. הסברתי את זה בעריכות, אפילו שאתם לא צריכות להקשיב.
איזה בן זה פשוט?
נראה לי אני עושה לכם מבחן בקיאות בספר שמואל בשבוע הבא. אז אנחנו רוצות לראות מה מתרחש. אה, תשאירו את התנ"ך פתוח. אנחנו לומדות את זה עכשיו. פרק שמואל א', פרק י"ז, פסוק א'. איפה המקום השני? כן, זה זה. איפה השני? טוב, אז אנחנו עכשיו רוצות ללמוד. טוב, אנחנו מתחילות. אני רוצה שנראה מה התרחש בסוחו, ומתוך זה נברר איך זה קשור לאנטיגנוס.
אבל זה בין סוחו,
זה לא היה סוחו. ויאספו סוחו, ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה. ויחנו בין סוחו ובין הזיקה באפס דמים. בסדר? אנחנו נמצאות שם. מה התרחש במקום הזה? אנחנו חלק מהדברים נראה בקצרה, חלק כי אתם מכירות את זה, חלק נראה קצת יותר בעמקות. בסדר?
רגע, המפה זה ליד מתאילנד.
כן, 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 כן. נכון, אבל סין וסמך מתחלפות מלא פעמים. ברור, ברור, זה בסדר. זה הרבה פעמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים ופלישתים עומדים אל ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניהם. אני מקריאה במהירות. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו מגת גובו שש אמות וזרת וכובע נחושת על ראשו ושריון קסקסים ולבוש ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת ומצחת נחושת על רגליו וחידון נחושת בין כתפיו וחץ ועץ חניתו כמנור הורגים ולעבד חניתו 600 שקלים ברזל ונושא הצינה הולך לפניו. אז יש פה איזה דמות מאוד 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 מפחידה, מאוד גדולה, מאוד עוצמתית. התנ"ך מתאר את כל מה שהוא לובש ואיך שהוא נראה, וזה גורם לפחד ויראה מאוד 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 גדולים בעם ישראל. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה, לא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי ואיתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לאיש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה ויחתו ויראו מאוד. אף אחד לא מוכן לצאת מול האיש הזה, והאיש אומר את זה חד משמעית, אני מחרף את מערכות ישראל, אני מבזה את כל מה שעם ישראל אומר בעולם, אין אף אחד לא מוכן לעמוד מולי. זה ביזיון מאוד 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 גדול, זה חולשה מאוד מאוד גדולה שמתגלית. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה הוא שמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, והלכו שלושת בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה, אני מדלגת, ודוד הוא הקטן, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את אביו, צון אביב בית לחם, ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום. 40 יום גוליית יורד למטה אל העמק ואומר, בוא נראה מי מוכן להילחם מגדי, ואף אחד לא מוכן. אף אחד לא מוכן להתקרב. ואז ישי שולח את דוד אל המערכה לראות מה שלום האחים שלו. וישכם דוד בבוקר, אני מדלגת קצת, ויתוש את הצאן על שומר, וישא בהלך כאשר ציווה הוא ישי, ויבוא המעגלה ויחי לה יוצא למערכה ויראו במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתי מערכה לקראת מערכה, ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה, ויבוא בו ישי לאחיו לשלום, והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה וישמע דוד. וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד. אני קצת מדלגת שוב, ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר הכה את הפלישתי על אז, והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי יערה לזה, כי חירף מערכות אלוקים חיים. ואז אומרים לו, מה השכר, אנחנו לא ניכנס לזה. ואז הוא אומר, רגע, ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. שאול הוא קטן, שאול הוא נער. אף אחד מהלוחמים, שאול הוא היה לוחם מאוד מאוד עז ומאוד מאוד גיבור, והוביל אותנו במלחמות מאוד קשות. גם שאול לא מוכן לצאת מול גוליית, ואף אחד מהלוחמים שלו לא מוכן, ובא דוד הקטן הזה ואומר לשאול, אני מוכן לצאת להילחם. אז תכף נשאל, כן, איפה? ואומר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עם הכינר אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו, זה לא קשור, אתה לא יכול, אף אחד לא יכול, בטח שאתה לא יכול. ואומר דוד אל שאול, כן. לא, אני לא יודעת, אני אברר את זה, צריך לברר את זה. מה, אולי הוא תמה, למה, אולי הוא שואל את זה כי הוא אומר, אם יציעו איזה שכר, אז אולי אנשים יסכימו. הוא לא מבין למה אף אחד לא מסכים להילחם, זה כבר 40 יום ככה. זה חודש בשבוע שגוליית מבזה אותנו ואף אחד לא עזז. מה דוד אומר לשאול? הנה תמה התשובה לשאלה שלך. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו ויקום עליי ויחזקתי בזקנו והקיתי ועמיתיו, גם את הארי גם הדוב היכה עבדך, והיה הפלישתי הערה לזה כאחד מהם כי חירף מערכות אלוקים חיים. אומרים חזל על דוד שהוא אחד משני אנשים שקיבלו רמז והבינו, רמז מאלוקים. באמצע שהוא ראה את הצון הגיע האריה. הרי האריה הזה יכול היה גם לברוח. למה ריבונו של עולם נותן לדוד את היכולת להילחם באריה ולהתגבר עליו? למה ריבונו של עולם נותן לדוד את היכולת להילחם בדוב ולהתגבר עליו? דמיונו את זה קצת, זה לא משהו. לא להילחם עם אריה ולא להילחם עם דוב. אומרים חז"ל, דוד קיבל רמז והבין את הרמז. הוא הבין שזה לא קרה לו סתם, הוא אמר זה הזוי. זה הזוי שאריה הזה יילחם בי, זה הזוי שהדוב יילחם בי. זה הזוי שניצחתי אותם, אלוקים רומז לי, שבעתיד יהיה לי איזה קרב מול איזה מישהו שהוא יהיה כמו אריה וכמו דוב, מישהו שאף בן אדם לא ירצה להילחם נגדו. והוא הולך עם הסימן הזה, הוא הולך עם הסימן הזה בלב בשקט, הוא לא מספר את זה לאף אחד. עד ששאול אומר לו, שמע, אין מצב, זה לא קשור. דוד אומר לו, אני יודע, יש לי סימן שקיבלתי מריבונו של עולם ואני אנצח. אבל זה עדיין קשה להבין. אני עונה לך ועדיין זו שאלה גדולה, מאיפה דוד חושב שהוא יצליח.
כאילו הוא לא מתייהר בכוח שלו, זה לא
אכפת
לו
אם הוא
ימות, הוא לא מוכן
שיכולה לשם
השם,
ולכן
זה ממש לא משנה אם הוא
יפסיד
או לא יפסיד, הוא
רוצה לצאת לקרב, כן. אז בואו נראה רגע מה הוא אומר, ויאמר דוד השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד לך והשם יהיה עמך, וילבש שאול לדוד מדע ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריו, ויחגור דוד את חרבו מעל למדע ויואל ללכת כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתים ויסירם דוד מעליו. שאול מבקש לתת לו מדים, שריון, משהו, שהוא לא יהיה פגיע. דוד לובש את המדים, זה לא במידות שלו, אתם מבינות, הוא קטן. כן. ראיתם פעם תמונה של דרור ויינברג שהיה מחת חברון? הוא היה קטן. להבדיל. להבדיל ולהשוות, כן. אז דוד הוא קטן, הוא קטן. הוא לא יכול, הוא אומר, אם אני אלבש את המדים האלה, אני אקשל בהם, אני פה, לא יהיה לי זריזות, לא יהיה לי כלום. אז מה הוא יעשה? בואו נראה מה הוא עושה. מה הוא עושה? ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט וקלעו וידו ויגש אל הפלישתי. דוד הולך להילחם בגוליית, מה הוא לוקח? הוא לוקח תרמיל, לתוך התרמיל הוא מכניס 5 חלוקי אבנים, ואת הקלע שלו, את מה שאיתו קולעים את האבנים, והולך להילחם נגד גוליית. נער. לא יודעת, 17-18, לא יודעת. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו, הוא בטח לא מאמין. הוא הולך, הוא רואה איזה דמות קטנה כזאת, הוא אומר, אולי אני אתקרב ואני אראה שהוא קצת יותר גדול. ויבט הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו. הוא מסתכל, הוא מגחך, הוא לא מאמין. מה זה הדבר הזה? כי היה נער ואדמונים, יפה מראה, מה זה הצוצי כזה בא לפה? מה הקשר? מה נראה לו? מה הוא חושב? ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, זוכרות מה שקראנו, איזה שריון, קסקסים ונושא הצינה לפניו, וחרב, ומה לא? הוא מרגיש שזה מבזה אותו, שבא אליו איזה נער אחד עם תרמיל ושום דבר, ואיזה קלע בידו. מה זה הבדיחה הזו? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבמת השדה. כן, אני אעשה לך פו, אתה תעוף. הוא לא מבין בכלל מה הקטע. ויאמר דוד אל הפלישתי, תקשיבו, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. היום הזה יסגרך השם בידי ויקיטיך והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. אז קודם כל דוד נושא נאום. דוד אומר, אני בא לקרב הזה בשם השם אלוקי ישראל. על זה אני הולך להילחם. קודם כל, אני כולי מחובר לריבונו של עולם. אומרים חז"ל, מה זה 5 חלוקי האבנים שדוד הכניס לתרמיל? אומרים חז"ל, זה 5 חומשי תורה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. אבל זה עוד דבר, 5 חלוקי האבנים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, כולם בתרמיל אחד. עם זה דוד בא. דוד בא עם 5 חומשי תורה, ועם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה הוא הולך לעמוד מול גוליית, וזה המילים שהוא אומר. עכשיו בואו נראה מה קורה. והיה כי קם הפלישתי, וילך, ויקרא לקראת דוד, וימהר דוד, וירא רוצה מערכה לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו ויפול על פניו ארצה, ויחזק דוד מן הפלישתי בכלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו בחרב אין ביד דוד, אבל זה לא הסוף. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו וישלפה מתארה וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוסו. מה עושה דוד? הוא קודם כל כולו ממלא את עצמו בתורה. קודם כל כולו ממלא את עצמו במה? בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה אני, זה דוד. אבל כדי להרוג את גוליית, מה הוא עושה? במה הוא משתמש? בחרב של גוליית. אחרי שהוא כולו מלא בתורה ואמונה, והוא יודע מי הוא, והוא לא מתבלבל, וברור לו שהוא בא בשם השם, וברור לו שהוא נלחם את מלחמת השם, אחר כך הוא רוצה להצליח להחסל את גוליית הכי טוב שאפשר. למי יש את החרב הכי שווה? לגוליאת. אז מה צריך לעשות? לקחת את החרב של גוליאת ולהרוג אותו. עם החרב של עצמו. הוא לא אומר בגלל הפלישתי, קודם הוא קורא לגוליאת הפלישתי הערל הזה, והוא כועס שהוא מחרף מערכות אלוקים חיים. גוליאת הוא הפוך מאיתנו. אנחנו עוד ניפגש בו, כן? דוד הוא היה הצאצא של רות, וגוליאת הוא היה הצאצא של אורפה, שהיו שתיהם הקלות של נעמי, אבל נלמד את זה לקראת שבועות, לא עכשיו. אז הוא עומד מול גוליאת, וברור לו, חד משמעית, כמה שהוא אחר ממנו, והפוך ממנו, וילחם נגדו במסירות נפש, זה לא קשור. קודם כל אני מי שאני. אבל אחר כך, כשצריך טכניקה, כשצריך כלי כדי להרוג את האויב, אז ניקח מהאויב את הכלי נשק הכי הכי משוכלל. כי חוכמה בגויים תאמין. איפה אנחנו פוגשות את החרב של גוליאת בהמשך ספר שמואל? איפה אנחנו פוגשות אותה? באיזה פרק? אני כבר לא מבטיחה לכם נגידות. כשדוד בורח משאול, אז הוא מגיע לנוב עיר הכהנים, הוא מגיע בלי כלום, והוא יודע שהוא חייב להיות איכשהו מחומש. הוא שואל את אחימלך, הכהן, אם יש לו משהו לתת לו. אני בפרק א' פסוק ת'. ויאמר דוד לאחימלך, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי וידי, כי היה דבר המלך נחוץ. מה אומר לו אחימלך? ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר היכית בעמק האלה, הנה הוא לוטה בשמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך, כך כי אין אחרת זולתה בזה. מה אומר לו דוד? ויאמר דוד, אין כמוה תננה לי. זה החרב הכי טובה. אני רוצה לקחת דווקא את החרב הזאת. הוא יודע שהוא יוצא למסע ארוך של רדיפות, שרדפו אחריו, שהוא צריך לברוח. והוא הסתובב בכל מיני מקומות פרוצים. הוא צריך את החרב הכי טובה. אז דוד מברר לנו בסוחו. מה הוא מברר לנו? שוב, זה כמו הבית והסוכה. קודם כל, שיהיה לנו בית. קודם כל, שיהיה לנו מקום. קודם כל, שנדע למה אנחנו מחוברים. לשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לחמישה חומשי תורה. זה קודם כל, זה מי שאנחנו. את זה מה שהוא שם בתרמיל. הוא לא יוצא למלחמה, לקרב, בלי שהוא שם בתרמיל את כל אמונות חייו. אבל אחר כך, כשהוא יוצא לקרב, הוא יודע שהוא יכול לקחת את החרב של גוליאת ולהגיד עליה, אין כמוה תננה לי. זה אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס הוא כבר נמצא, כפי שאתם רואות, לפי השם שלו, כשיוון כבר שולטת עלינו. ואין לי מושג אם ההורים שלו קראו לו ככה כי הם היו מתייוונים או מסיבה אחרת. אין לי מושג. אבל אנטיגנוס אומר, כשכבר יש את התרבות הזאת בתוך החיים שלנו, אנחנו צריכים לברר איך אפשר להיפגש עם התרבות הזאת בלי להיפגע. בלי
ש...
אולי? יכול להיות.
זה
שם די יווני, הייתי אומרת. אז השיעור שלו קודם כל, דרך השם שלו ודרך המקום שלו, זה איך צריך להיות מפגש עם חוכמה של אומות העולם. מותר שיהיה מפגש בתנאי שאתה יודע מי אתה, מה אתה, מה אתה מאמין ומה אתה חושב, ובתנאי שאתה באמת לוקח את מה שמותר לקחת.
מותר גם להגיד אין כמוה?
אין כמוה בשביל המלחמה, כן. זה אחר,
זה... שאתה מהלל, חוץ מלחמה.
כן, כן, אתם יודעות מי מייצר את הסכינים הכי טובים? הגרמנים. קצת באסה לקנות מהם, אבל זה לא כל כך מפתיע. קיצר.
היום יש את הנוצרים,
אז הוא אומר, צריך זהירות, צריך לדעת מי אתה, אבל בסוף להשתמש בטכנולוגיות שלהם, בתרופות שלהם, בכל מיני דברים כאלה, אתה יכול? בתנאי שתזכור מי אתה ומי. לא לקחת את הרוח שלהם, את הטכניקות, את הטכנולוגיות, את בסדר? טוב, נעצור כאן.